ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מה זה ביום הזה? איזה יום? היום. רש"י אומר, פי הגמרא בשבת, ביום הזה בראש חודש. אז מה זה ביום הזה? ביום ההוא. אומר רש"י, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. בכל יום יהודי צריך להרגיש שהוא מגיע להר סיני. אבל האמת היא שליום הזה יש ייחוד יותר גדול. כתוב בפסיקתא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, הבו קוראים את הפרשה הזאת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה, שנאמר, ביום הזה באו מדבר סיני. ומתי? בחודש השלישי. אומרים לנו פה חז"ל שבעצם בכל שנה אנחנו מגיעים ביום הזה כביכול לפני הר סיני. הרי כידוע, אנחנו מדברים הרבה על זה שהאורות של החגים, של הזמנים, הם חוזרים. אנחנו חיים בתוך מעגל הזמן הקבוע. אז ביום הזה עם ישראל מגיע אל הר סיני. כך צריך להרגיש. נו, ומה קרה שם? ממשיכה התורה ואומרת, ויחנו במדבר, עם ישראל חונה במדבר, וויחן שם ישראל נגד ההר, ויחנו וויחן. אומר רש"י במקום, כאיש אחד בלב אחד. לכן כתוב את הדבר הזה בלשון יחיד, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. יש כאן מצב שכלל ישראל מאוחד כאיש אחד בלב אחד, כך באים לקבל את התורה. ואני שואל, למה זה חשוב? זה יפה, זה טוב, למה זה חשוב? עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. נוסף לזה, ממשיכה התורה לתאר בפרשה הזו מה קורה הלאה, וההמשך הוא מה יהיה מחר. ומשה עלה אל האלוהים למחרת, מחר בבית סיוון משה עולה להר סיני, משה עולה אל האלוהים. נו, ומה קורה שם? הקדוש ברוך הוא מצווה אותו מה להגיד לבני ישראל. איך נקרא היום שאנחנו עומדים בפתחו? איך יקרא יום המחר? איך הוא נקרא היום? ודאי הציבור יודע. יום המיוחס. מה זה יום המיוחס? קיבלנו את הייחוס שלנו. מה הייחוס שלנו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תגיד לעם ישראל, אתם הבנים שלי, אתם ראיתם מה שעשיתי לכם, לקחתי אתכם על כנפי נשרים, ועכשיו אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל עמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זאת אומרת? עכשיו אתם צריכים לקבל. אם שמוע תשמעו, אומר רש"י במקום, אם תקבלו עליכם עכשיו, יערב לכם, לשון הרבות, יערב לכם מכאן ואילך. אבל עכשיו זה לא פשוט. אומר רש"י שכל ההתחלות קשות. ההתחלה היא קשה. ההחלטה, הקבלה לקבל, היא קשה. ההתחלה היא קשה. אבל אחרי שתקבלו, מכאן והלאה, זה יערב לכם. ומה עם ישראל אומר? עם ישראל אומר נעשה. עם ישראל מקבל על עצמו את זה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? אם אתם מקבלים עכשיו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני אומר לכם, מה הייעוד שלכם? הייחוס שלכם? עם ישראל מקבל את הדבר הזה. נשאלת השאלה, למה צריך את זה? מה זה חשוב? פרשה הזו נקרא בעזרת השם בזמן מתן תורה, בשבועות לפנות בוקר, תורה כתבה את זה לנצח. למה זה חשוב הדבר הזה, הייחוס? מה זה משנה? מקבלים תורה וזהו, זה הנושא. הנושא הוא קבלת תורה. מה זה הדבר הזה הקודם, יום המיוחס, יום קבלת הייחוס? כתוב בטור, בסימן ממזיין, שהוא הסימן של ברכת התורה, אומר הטור, ברכת התורה צריך להיזהר בה, צריך להיזהר באופן מיוחד בברכת התורה. ברכת המזון היא גם דאורייתא, כמו ברכת התורה. גם להניח תפילין זה דבר חשוב מאוד, קרקפת. לא כתוב שם כזה לשון. צריך להיזהר בשולחן ערוך ובטור. ברכת התורה צריך להיזהר בה. והטור מעריך, לכן הבאתי את הטור, והטור אומר שהמפתח בעצם להצלחת לימוד התורה הוא נמצא בברכת התורה, אין מבחינה פרטית ואין מבחינה לאומית. זה המפתח. שהרי הגמרא אומרת, למה הבנים של הרבנים לא תלמידי חכמים? למה הבנים של תלמידי חכמים לא בהכרח יהיו תלמידי חכמים? הבנים של הכהנים הם כהנים, זה משהו שעובר. ולמה התורה לא עוברת? כי צריך ללמוד. הגמרא אומרת, תירוץ אחר, אבל לא אמרה כי הם לא לומדים. הגמרא אומרת, שום שלא מברכים בתורה תחילה. מוזר. תלמידי חכמים לא מברכים בתורה תחילה, הם לא למדו סימן ממזיין, הם לא למדו את הגמרא בברכות, הם לא למדו את הרמב"ן שנזכיר. ובמובן הלאומי, אומרת הגמרא, ירמיהו הנביא תמה, על מה עבדה הארץ? מה קרה? למה נהיה חורבן? למה מישראל גלה ועד היום? אנחנו עדיין חצי בגלות, אפילו ברגע זה אם נשים לב לעומק העניין בישיבה. אנחנו עדיין נמצאים בתוך המציאות שחלק מעם ישראל עוד לא מחובר לכל ההוויה של המציאות. למה? למה? למה עם ישראל גלה? מה זאת אומרת למה עם ישראל גלה? כתוב. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. והגמרא אומרת שלא מברכים בתורה תחילה. אבל מה, יש פה עוד דבר תמוע. שהגמרא אומרת בעצם השאלה הזו על פי הפסוק ברמיהו הייתה לחכמים ולנביאים, והם לא ידעו להגיד. למה הם לא ידעו להגיד? כי עברו על שלוש דברים חמורים, שמירג ואל יבוא. מה זאת אומרת? למה הם לא ידעו להגיד? עד שפרשה הקדוש ברוך הוא. למה צריך את הקדוש ברוך הוא שהוא יגיד שלא מברכים בתורה תחילה? ואם הסיבה היא שלא מברכים, אז למה חכמים לא יודעים את זה שמזלזלים בברכת התורה ולא מברכים אותה? כל זה תמוע מאוד. הרי אי אפשר לומר שתלמידי חכמים לא מברכים ברכת התורה, ואי אפשר לומר שאותם דורות שעסקו בתורה לא ברכו בתורה תחילה. ומעל הכל, למה רק הקדוש ברוך הוא ידע להסביר את הדבר הזה? אלא צריך לומר, וכך מדבר במהר"ל, צריך לומר שהכוונה היא, בוא ננסה להבין דבר לעומק, לא נסתכל על התופעה החיצונית. מהו השורש? מה גרם לגלות? על מה עבדה הארץ? אומרת הגמרא, השורש הוא שלא ברכו בתורה. אז למה רק הקדוש ברוך הוא יודע וחכמים לא יודעים? על כורחנו לומר שבוודאי, בוודאי הם אמרו אשר בחבן מכל עמים. נעסוק בדברי תורה, על דברי תורה, הם ודאי ברכו ברכת התורה, ודאי. אבל הקדוש ברוך הוא, אנוכי ידעתי את המחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבות בני אדם. אפשר להגיד לשני שלום ובלב לחשוב הפוך. איך הוא ידע? הם ברכו בתורה, אבל ריבונו של עולם ידע שהמחשבה של הלב, השכל, לא היה בדעת נכונה ביחס אל ברכת התורה. היינו לא התייחסו בעצם לתורה או לברכת התורה בצורה הנכונה. באים לישיבה כל בוקר, קמים, באים לסדר, לומדים קידושין, שומעים שיעור, אולי אפילו שמחים, נהנים, יש הרבה חוכמה, יש שמחה, יש חידושים, יש רבי קיבה איגר שמח, משמח. אבל אנחנו לומדים כאן שצריך יחס נכון בלב ובשכל אל התורה. היינו לברך, לברך ברכת התורה במשמעות הנכונה של ברכת התורה. ואם לא תופסים את הברכה בצורה הנכונה ולא ניגשים אל התורה כמו שיש כאן כוונת הלב שנדרשת, חלילה זה יכול להביא לחורבן גם במישור הפרטי וגם במישור הלאומי. זה מה שלמדנו כאן. אז אנחנו רוצים לנסות להתבונן בדברים. מהי ברכת התורה? מהי ברכת התורה? זה קצת שונה מברכת המצוות הרגילה שמברכים להניח תפילין או ליטול לולב. מהי ברכת התורה? יש סוגיה בברכות דף י' והגמרא מלמדת שם דבר מעניין מאוד. ברכת התורה יכולה להיות בשני אופנים, אומרת הגמרא, או בברכת התורה, או אדם יכול להיפטר גם באהבת עולם או באהבה רבה. בנוסחות האלה, מה יש באהבת עולם? מה אמרנו הבוקר, שמי שלא בער ברכת התורה קודם כבר יצא באהבת עולם? מה יש באהבת עולם? זה מעניין. אהבת עולם אהבתנו, או אהבה רבה אהבתנו השם אלוהינו, אהבת השם לישראל. לכן נתת לנו תורה, ולכן אנחנו מבקשים ממך ריבונו של עולם, תאיר את העיניים שלנו בלימוד התורה. נו, ומה קורה אחרי זה? ריבונו של עולם, תחזיר אותנו לארץ ישראל, תעשה לנו מדינה, תגיד שהעמים יכירו בנו, שיש שגרירות בירושלים, שיהיה יציב כאן, לא יהיה מלחמות מסביב בעזה ולא בצפון. מה זה נוגע? תוליכנו מרע קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה. מה זה נוגע לברכת התורה? וכי שניגשים להניח תפילין אומרים ריבונו של עולם, תן לנו את כל הדברים האלה, זה ברכת התפילין? תפילין קרקבת דלא מנח, יש חמור מזה? מה זה כאן בברכת התורה? חוץ מזה, אם באים לברכת התורה עצמה, ברכת התורה עצמה, מה יש בברכת התורה? אומר רש"י במקום שם, אמר רב אמנון, זו מעולה שבברכות, אומר רש"י, בברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אומר רש"י, שיש בה הודעה למקום וקילוס לתורה ולישראל. התורה, הברכה, מבטאת שבח לריבונו של עולם, לתורה ולעם ישראל. מה זה חשוב, עם ישראל? בבית מדרשנו נשמע הרבה פעמים הזוהר, שזה בלשון אחרת, אבל אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו. זה מה שרש"י אומר במקום. זו ברכת התורה, שבחר בנו מכל העמים, זה ישראל, ונתן לנו את תורתו, זאת התורה. ומי זה? ברוך אתה השם, קודשא בריך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, זו המעולה שבברכות יש בה את המימד הזה. ומה זה ברכת התורה? אם היינו שואלים את עצמנו, אין לנו את הזמן עכשיו לקיים פה שיח בשאלה, מה זה ברכת התורה? למה נשים מברכות ברכת התורה? אחד ההסברים, זה בגלל שהם שייכות במצוות. הרמב"ן השיג על הרמב"ם ובמצוות עשה ד', הוא כותב, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה, על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתות תורתו אלינו. צריך להודות בפה, ומה זה להודות? להודות בעיקר זה בלב, שיהיה כוונת הלב, כמו שאמרנו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שנתת לנו תורה. זה בעיקר הודעה פנימית. למה? איזה מתנה? כי נתת לנו את הדרך לחיות, וכך נזכה לטובה, כך אומר הרמב"ן, והודיענו המעשים הרצויים לפניו, שבהם ננחל העולם החיה, העולם הבא. נשמור שבת, נשמור את המצוות, ונזהר מעבירות, ננחל את הטובה של העולם הבא. אבל בגמרא אנחנו בחז"ל מוצאים מימד יותר עמוק, וגם בספרים העוסקים יותר בפנימיות הדברים. בגמרא אנחנו אומרים, במסכת שבת כתוב, מה אמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. למה לא אני? מה זה אנוכי? אומרת הגמרא, אנוכי זה נוטריקון, אנה נפשי כתיבת יעבית. אני, ריבונו של עולם, נתתי את נפשי בכתוב. אתם שומעים? מה זה התורה? אני לומד קידושין עכשיו. אני הקדוש ברוך הוא נמצא בכבודי ובאמצי, בכבודי ובעצמי כביכול נמצא בתוך התורה, ומי שלומד תורה הוא אוחז בי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גנז את האור האלוקי שבעולם האינסופי הזה והכניסו בתוך התורה. כתוב בבני יששכר בחנוכה, מביא את לשון הרוקח, שהוא כותב עליו שכל דבריו מאליהו הנביא, והוא כותב שם שהאור הגנוז גנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. איפה הוא גנז אותו? איפה הוא שומר אותו? יש לו איזה מחסן? איפה הוא שומר אותו? אומר הרוקח, בתורה. תודה רבה, תזכה למצוות. במסכת קידושין. לומדים קידושין, לומדים את ההלכה, לומדים את ההוראה המעשית העולה מתוך לימוד קידושין, אבל עמוק יותר, מה מתגלה במסרת קידושין? רצון השם שנמצא במציאות. זה נקרא לימוד תורה. הרמח"ל כותב בדרך השם, מי שעוסק בתורה ניגש לפני אלוהיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. שומעים? לומדים תורה, מושכים את ריבונו של עולם אלינו, מתעסקים בהמשכת האור אליי, אני הקרוץ חומר. שהמלאכים אמרו, למה אתה נותן את התורה לקרוצי חומר? תשאיר אותה אצלנו. זה לימוד תורה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אשר בחר בנו להיות עם סגולה, והוא נתן לנו מתנה טובה כיוון שהוא בחר בנו. מה הוא נתן לנו? איזה מתנה טובה? איזה מתנה טובה הוא נתן לנו? את הכוח האלוהי הזה. הכוח האלוהי הזה עכשיו נמצא בעצם בנו, תלוי בבחירה שלנו. יש ספר חשוב מאוד שאנחנו ממליצים ללמוד אותו בשיעורים הגבוהים, ומתקיימים כאן בישיבה שני שיעורים בלימודו. ספר יסוד יסוד יסוד, דעת תבונות. אין את הזמן כעת ללמוד את כל העניין, איך דעת תבונות מסביר את מתן תורה, איך הרמח"ל מסביר בדעת תבונות. ובבואם אל הר סיני, מי שרצה לראות אחר כך בעמוד קופה עין א' במדורה של הפרידלנדר, נתן להם האדון את התורה, ברוך השם, כל היקר המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות כוח משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, קרבנו, נתן להם תחילה את הכוח לשמור מצוותיו. ושימו לב, שמעשיהם בעבודתו יעשו פרי הטוב, המצריך לתיקון הבריאה. איך מתקנים את הבריאה? לומדים קידושין. כשלומדים מתמטיקה, מתקנים את הבריאה, כי אפשר יהיה לעזור לחשב את מהירות האוטובוסים והקלעים והכדורים שאחרי זה יראו אותם לאויבים שלנו. מצוין, חשוב מאוד. אבל לימוד התורה עצמו, אני לומד קידושין, אני לא לומד עכשיו איזה משהו. הרב יעשה את החופה, אבל הוא מתקן את הבריאה. וזה שכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, מה זה קשור? משם והלאה עם ישראל נשארו מובדלים מן העמים, מותרים בכוח עליון לשמוע את המצוות, לתקן בהם את הבריאה. תגידו, זה היה? לא. היום הזה נהיית לעם, חייב אדם לראות עצמו כאילו מקבל תורה מהר סיני, כי כל השבח הזה מתחדש ישראל ביום ביומו ודבר ביתו. ויותר אמרנו מקודם, ביום הזה באו מדבר סיני, זה מקבל משמעות אחרת. אז הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא נתן לנו את כוח האלוהות, הוא נתן לנו את גילוי רצונו במציאות, וזה מתחדש בכל יום, ויותר היום בראש חודש סיוון, שהיום אנחנו באים לפני הר סיני. ומה? זה מי שלומד נפש החיים, עוד ספר שאומרים ללמוד בישיבה, מקבלים את הכוח האלוקי שהוא פועל את כל המציאות. אנחנו נתן לבני אדם, לנו, לעם ישראל. זה מתנה חשובה, הרבה יותר מתנה מאשר מה נותן לנו קצת כסף. מתנה חשובה מאוד. אם נרצה לפרש את הדברים הגבוהים האלה כפשוטם, נסביר את זה כך. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוצאתי אתכם ממצרים, בחרתי בכם, והייתם לסגולה מכל העמים. נוצר עם ישראל עכשיו, נוצר הגוף. איך הגוף הזה בא? כאיש אחד בלב אחד. ואחר כך, עכשיו, במתן תורה אחרי כמה ימים, שורה בו בגוף הזה האלוקות, האור האלוקי על ידי התורה. זאת אומרת, בלי עם ישראל אין תורה. צריך ללמוד תורה מתוך הבנה שאנחנו לומדים את התורה של עם ישראל. צריך להרגיש את הקשר של עם ישראל. ברכת התורה, לא כיוונו בתורה תחילה מה המשמעות של הדברים. הסברנו את פרשת נתינת התורה, צריכים ללמוד את זה בימים הללו. בלי עם ישראל אין תורה. מי מקבל תורה? ישיבת הכותל? חלילה. כל עם ישראל, כל הנשמות של עם ישראל, אפילו עם שפחה אחת, כתוב בספר חסידים, לא הייתה במתן תורה, לא היה אפשר לתן את התורה לישראל. הגוף הגדול הזה, כאיש אחד בלב אחד, כולל הקיבוצניקים ליד הגבול של עזה, הוא מקבל את התורה. מתי? היום הזה, בשבועות. זה אומר לנו המון. כותב הרב קוק באורות התורה, מי שבריא, לא כולם בריאים, מי שבריא בישראליות שלו, הוא קשור ודבוק בכלל ישראל. מה זה אומר? הוא שמח בשמחתם ביום ירושלים, הוא כולו מלא שמחה. הוא שמח בשמחה הפרטית של מישהו אחר. הוא שמח אם למדינת ישראל נהיה יותר טוב, אמר ראש הממשלה בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. שגרירות ארצות הברית בירושלים, זה טוב לישראל. הוא מצטער בצרתם, הוא חושב, וואו, שם היישובים ליד עזה, אולי במתח, בצער, מצפה לישועתם, חי בליבו את זיכרונות עברם מקדם, הוא מקווה לעתידם המפואר. מי שחי בצורה הזאת, היינו הוא מחובר לעם ישראל, קישורו לתורה תביאו, תשמעו. האדם שמחובר לכלל ישראל, הוא מרגיש מה שעובר לכלל ישראל. הוא לא ספון בבית המדרש, הוא אומר, אני לומד קידושין, שלום עלייך נפשי, זה לא משנה שום דבר מעבר לזה. לא, זה לא אומר שהוא צריך לרוץ לוואטסאפ לראות מה חדש כל רגע, אבל הוא מחובר בהוויה שלו, הוא שמח ביום ירושלים עם עם ישראל. איזה יופי, עשרות אלפים של יהודים טובים מאירים פנים ושמחים בשמחת ירושלים, הוא שמח איתם, הוא שמח עם עם ישראל. אז מה המשמעות? הקישור של התורה, קישור טבעי הוא. ומה יהיה אם אדם לא מרגיש את זה? הוא לומד תורה, הוא לומד קידושים בהתמדה רבה, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא מרגיש את מתיקות התורה. ממשיך הרב, הרב זצ"ל ואומר, זה לא בעיה שטחית, אלא עליו לתקן פגם זה בהתקשרות חיונית חדשה אל כלל ישראל. אם אדם לא מרגיש את עריבות הלימוד, הוא לומד, והוא לא מרגיש שמחה בלימוד תורה, הוא לא מרגיש מחובר באמת. ראינו, עם ישראל הוא תנאי בקבלת התורה. קודם כל, תהיו מאוחדים. קודם כל, יש אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר בחר בנו מכל עמים. בגלל שהוא בחר בנו, בכלל ישראל, כל היהודים שבעם ישראל, לכן הוא נתן לנו את התורה. נתן לנו מתנה. למי נותנים מתנה? למי שאוהבים. כך ראינו מקודם בכל המקורות שהבאנו. אז עכשיו אם אדם לא מרגיש מתיקות התורה, הוא לומד קידושין, זה נראה לו יבש. מה לי לקידושין? הרבה יותר מעניין לדעת מה קורה בעזה עכשיו. כנראה שמשהו צריך תיקון בעומק. ודאי בשטחיות יגידו אלו זה או ככה תירוצים. עומק העניין זה שלא ברכו בתורה תחילה, שלא מחוברים לכלל ישראל הנשמה הגדולה והענקית הזו שנקראת כלל ישראל. ולכן אומר הרב זצ"ל, עליו לתקן פגם זה בהתקשרות חיונית חדשה לכלל ישראל. זאת אומרת, אנחנו היום הזה באים אל הר סיני, צריך להעמיק בתורתנו, צריך להעמיק בתוכנו את הקישור לכלל ישראל, לכל מה שעובר על עם ישראל, כי השכינה נמצאת בכלל ישראל. התורה ניתנה לכלל ישראל כשיצאנו ממצרים, התורה לא ניתנה לאבות כי הם היו יחידים. צריך לבוא להר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, תהיו עם, תהיו מאוחד, תרגישו את הטוב של עם ישראל, תצטרו עם מה שחסר לישראל, ומתוך כך להתקשר לכל אדם מישראל. מי? לחברותה שלי, לבחור שאיתי משור א' בחדר, או בחור שבא מחוץ לארץ והוא איתי בחדר. להתקשר לכל אחד ואחד באהבת ישראל, לחבר שלי, לכל עם ישראל, אהבת ישראל. זה המפתח למתן תורה. זה המפתח להרגשת ערבות. איך אמר רש"י? כל ההתחלות קשות, אבל אחר כך, אם תעשו את זה, זה יערב לכם. אחר כך, אם תקבלו, יערב לכם מכאן. איך תקבלו? בצורה שבה התורה אמרה שמקבלים. והקדוש ברוך הוא, ששוכן בתורה, מתגלה בנו, כשאנחנו מחוברים למושג הזה שדיברנו בו, ומתוך כך מרגישים מתיקות, אוהבים את כלל ישראל, מרגישים את כלל ישראל, זוכים להארת התורה, זוכים להרגשת האלוקות שמתגלה בתורה. זוהי המשמעות של מחר. היום הזה באו מדבר סיני, מחר זה הייחוס, זה המפתח לקבלת התורה. אחרי זה מגיעים שלושת ימי הגבלה, אחרי שעברנו את הבנייה הזאת בעצמנו. ואם לא בונים את זה חלילה, אמרנו מקודם, זה יכול להיות חורבן פרטי ולאומי. מגיעים לשלושת ימי ההגבלה. המעלה של שלושת הימים האלה היא ענקית. קצת יש קושי אני מרגיש בדבר הזה. זה יצא חמישי, שישי, שישי זה מין יום כזה שמסתובבים בו, זאת אומרת צריכים להתכונן לשבת. זה בסדר, חנות ושבת זה דבר גדול. אבל אין בבוקר מסגרת רגילה, אין סדר צהריים. אולי צריכים לעשות סדר צהריים. זה קושי, קושי מובנה. זה שבת. כתוב, יש ספר שנקרא בניין עולם, שאני מאוד ממליץ אותו למי שרוצה להתחזק ולהבין את ערכה של תורה. ספר דק, קטן בכמות רב באיכות, יהודי בן דורנו ליקט הרבה דברים נפלאים על לימוד תורה. ושם הוא כותב בשם ספר צרור החיים על שלושת ימי הגבלה כך. אנחנו רוצים להביא את זה גם למעשה. ישתדל אדם בפרישות, מה יהיה מחר בלילה? מחר זה יום המיוחס, מחר בלילה יתחיל שלושת ימי הגבלה. ישתדל אדם בפרישות קדושה בשלושת ימי ההגבלה והתבודד הרבה, שתהא אימת שמיים עליו, שהשגת חידושי תורה הם כעניין נבואה וצריכה הכנה כמותה. ולולי הפרישה מעסקי עולם וחסימת פיו ממותרי דיבור, לא ישיג חלקו כראוי. שומעים? יש בו מפתח. איך אפשר לבוא למתן תורה? איך אפשר לקבל תורה? צריך הכנה. אם לא מתכוננים, מלמעלה יעבור ריבונו של עולם וייתן תורה באווירה הכללית. אבל מה אני? איך אני אתחבר לקבל את התורה? השלושה ימים האלו מגלים לנו גדולי עולם צריכים לראות אחרת. צריך איזשהו פרישות מן העולם שצריך להסביר מה זה? לשמור את פיו. מי שירצה, יש בלוח דבר בעיתו, ככה איזה ציטוט יפה, מה הרב וולבה, בעל עלי אישור, כתב על פתק בישיבה שלו. כמה ההכנה הזו יש לה משמעות, ההכנה הזו שלנו. כך הונחנו בבית המדרש שלנו. עכשיו הרב הדרי כבר לא איתנו, רק רוחו איתנו. אבל כשאני הייתי בגיל שלכם, כך הנחו אותנו. הצליח יותר, הצליח פחות, אבל נכנס ללב. אני מנסה להעביר את זה. מה המשמעות של שלושת ימי הגבלה? משמעות של שלושת ימי הגבלה זה כתוב בלוח, אבל מה זה עוזר שזה כתוב בלוח אם זה לא כתוב בלב? המשמעות של שלושת ימי הגבלה זה לנסות להתעלות, לקבל קבלות בימים הללו על עצמנו. יש קושי, שישי, שבת, אבל כל אחד לעצמו ישב ויעשה חשבון נפש, הוא יעשה חשבון עם עצמו, איך אני רוצה להתכונן למתן תורה, שבזה תלוי כמה אפשר לקבל תורה כל ימות השנה. ואם באים מוכנים לשבועות, אז הרבה יותר מוכנים וזוכים לתורה. אז אני מציע, אני רק יכול להציע, אני מציע למי שרוצה לשמוע, מציע הצעה להיכנס, לשים לב לדברים של בר צרור החיים שהבאנו. יום חמישי, ומי אומר שאי אפשר להתחיל את זה ממחר? רגע, ומי אומר שאי אפשר להתחיל את זה מעכשיו, מסדר צהריים היום? מי שחפץ להיות בן עלייה, זה קשה מאוד להיות בן עלייה. זה לא בא לבד. צריך בשביל זה לעבוד קשה. אבל מי שהוא בן עלייה, כמה הוא מאושר, הוא גר למעלה, הוא בן עלייה. ובשביל לעלות למעלה, צריכים לטפס במדרגות, ולטפס זה קשה, זה לא בתנועת אצבע. איך, מה אני מציע? אדם יחליט לעצמו, אני רוצה משהו. הוא יחליט, אני מקבל עליי, תענית דיבור בסדרים, בבית המדרש, שעה, כל הסדר. אני אשתדל לא לקום מהמקום שלי, לא לקום מהמקום בתנועה הזו שקשה לקום, מתחילים ללכת, לא לקום מהמקום. והכי חשוב, הפרישות שהוא מדבר עליה בדור שלנו, אני לא חושב שהכוונה היא הפרישות, אולי אם שזה מתאים לו עכשיו הוא לא יאכל את ההוגה טעימה שהיא בשבעת הכותל לכינו. הפרישות היא הרבה יותר פשוטה. הפרישות היא להגיד, רגע, אני סוגר את הפלאפון לשלוש שעות, אני סוגר את הוואטסאפ לשלושה ימים. שאלתי מישהו מה הוא עושה ככה בלילה, הוא לא פה אז אני יכול לדבר. הלאה, אני עונה לוואטסאפים. שמעתי כמה שעות, מתחבר עם זה, עונה וואטסאפים, חברים. בסדר, יפה מאוד, כאיש אחד בלב אחד. בסדר, אולי כל ימות השנה זה ערך. אולי. אבל עכשיו, נמצאים לפני הר סיני. אז אולי כל אחד יחשוב לעצמו, כמובן, בכלים שלו, ביכולות שלו. איך הוא, איך כתב, הפרישה מעסקי העולם, וחסימת פיו ממותרי דיבור, מי שלא עושה את זה, לולי זה, לא ישיג חלקו כראוי. נגיד בתל חלקנו בתורתך, וזה לא יתפוס. אני לא מנסה לתת מוסר. זה לא יצליח. אני מנסה לגוע במחשבה שלנו, בשכל שלנו. איך צריכים לראות ימים? כך למדנו אצל רבותינו, כך כתבו מקדמת דנה גדולי הדורות, כך כתב הרב הול בזקן מגידי המוסר, בעלי המוסר של הדור הזה, שאני זכיתי לשמוע אותו כמה שנים. זאת עבודה. להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי ניתוק בימים הללו מן העולם. אני לא מדבר עכשיו על דברים לא צנועים. זה לא קשור. זה לא הנושא. מדבר עכשיו שהוא עכשיו מחליט מה צריך לעשות בדיוק, האם אפשר לסגור את הפלאפון לכמה שעות. אפשר לסגור אותו לשלושה ימים. זה עבודה גדולה מאוד. להוסיף לימוד בבית המדרש, להוסיף לימוד מתוך רצון להתחזק בימים הללו. וכמו שאמרנו, לא צריכים לחכות לשלושת ימי הגבלה. אנחנו נתקל בניסיון של יום שישי, ושבת, בפרט אברכים. אז להתחיל היום. אני תמיד אומר מה שלמדתי אצל מורי ורבי הרב כץ, שאומרים מחר, זה לא בטוח מה יהיה מחר. דבר אחד בטוח. היום לא. אולי מחר. אז היום. להתחיל היום להתעלות, להיות בני עלייה. איך עושים את זה? אני מנסה כל הזמן, זה עבודה קשה. בבית, מי שנשוי, להתפלל על זה. להתפלל מחר עוד כמה דקות, לבקש בשמע קולנו, להתעלות. להתפלל שהשם יפתח את הלב האטום שלנו. ככל שמתכוננים יותר, זוכים יותר. ומה שאמרנו בהתחלה, שייך למחר, נתחבר לכלל ישראל. נתחבר לפרט, לרב ישראל, נתחבר לכולם לכולם. נתפלל, נתכונן, נתחזק בלימוד, נפרוש מן העולם במה שאנחנו יכולים, ונקווה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם באמת יעירה את זה ויעיר עלינו את האורות הגדולים שדיברנו בהם. ומתוך כך נזכה לשמוע בעזרת השם ביום ראשון לפנות בוקר את כל השופר ההולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול.